אנחנו ביום דף מ"ב עמוד ב'. יש לכם שתי ברירות עכשיו. ברירה אחת זה להיות מרוכזים וערים, כי אנחנו עכשיו הולכים לעשות לימודים שהכל הולך לשיטתו, בעצם כמעט עד המשנה במ"ג עמוד ב'. זאת אומרת, עכשיו יהיה לנו כמעט דף שלם של לימודים, לא מסובכים בכלל, אבל צריך, כמו שאומרים ביידיש, to hold cup. להחזיק ראש, כאילו, לשמור את החשבון. אנחנו פותחים את הסוגיה, אמר אולה מה שסיימנו אתמול, כל הפרשה כולה, יש שם ליד תוספות אף אני, כל הפרשה כולה, משמע מוציא מיד משמע, ומשמע ממילא. יש פסוקים שהם באים לומר ההפך מהפסוק הקודם, יש פסוקים שהם באים לומר, טוב, זה בהמשך של הדין של הפסוק הקודם. ועיקר הלימודים שלנו פה, יהיו בנוגע לשאלה, האם אני צריך דווקא כהן, דווקא כהן גדול, דווקא כהן זכר, או אני יכול גם כן זר, אני יכול גם כן אישה, אני יכול גם כן קטן. זה בעצם...
דווקא בשחיטה או בשעור?
לא, לאורך כל הדרך. כל מעשה הפרה, כפי שאנחנו יודעים, יש להוציא את הפרה, מוציאים אותה להר המשחה, שוחטים אותה, ואז עושים את כל תהליך ששורפים וזורקים פנימה את עץ ארז ואיזוב, ואז אחר כך אוספים את האפר, ואז מביאים מים חמים ושמים את האפר בתוך המים חיים. עכשיו, בכל אחד מהשלבים האלה יהיה לנו עכשיו דיון מהפסוקים, האם זה צריך להיות כהן או זר או כהן גדול או כהן אדיוט, כל שלב. וכל פעם שמוזכר כהן, זה או בא להדגיש הפעם כהן, אבל בפעם הקודם זה לא היה צריך להיות כהן, זה משמע מוציא מיד משמע, זה בא לומר ההפך מהקודם, או שזה בא לומר לי איזושהי מילה שבא להדגיש שעכשיו זה כבר לא צריך להיות כהן, או שזה לא אומר כלום, ואז המשך הדין הקודם, וזה משמע ממילא. זאת אומרת, אתה ממשיך עם הדין שיהיה לך בהלכה הקודמת. ואנחנו נראה כל פעם גם, יהיה לנו מחלוקת מה הדין. ממילא בדין הבא יהיה מחלוקת מה המשמעות להפוקה, כי זה תלוי מה סברת בדין הראשון, זה ישפיע מה יהיה בדין השני. אנחנו עכשיו די נלך לפי הסדר. תנתח עכשיו פסוק פסוק, כן. צריך רק לעקוב ולשים לב שכל פעם אנחנו עוברים נושא. מהוצאה לשחיטה, לשריפה, לאסיפה, לנתינת מים.
אולי נעבור על הפסוקים?
אפשר. בפרשת חוקת, ספר במדבר. לא ידעתי כמה אתם ממהרים. אז אנחנו פותחים את החומש לבמדבר, מה שהנוצרים קוראים פרק י"ט, פסוק ט. רגע, לאט.
מתחיל בבית
דבר, בסדר, אבל שם זה עוד לא הדינים שמעניינים אותנו. אז בפסוק ג' יש לנו את הדין אלעזר הכהן, ואז כתוב פסוק ה' ושרף את הפרה לעיניו, ואז כתוב בפסוק ג' ושחט אותה לפניו, ושם היה לנו מחלוקת מה זה ושחט אותה לפניו, האם הכוונה היא שאלעזר הכהן שוחט והוא מרוכז, או הכוונה היא מישהו אחר ישחוט אותה לפניו וזה ישראל. אז אתם מבינים, אנחנו מתחילים את הדינים של הפרה האדומה במחלוקת, האם זה כהן או ישראל. אז בפסוק הבא, ולקח אלעזר הכהן מדמה, השאלה היא האם זה בא, למה הוא מדגיש לי אלעזר הכהן? האם בפסוק הקודם דיברתי על כהן? או, ואז, אוקיי, ואתם מבינים שעכשיו השרפת הפרה לעיניו, בפסוק ה' יהיה לי את אותה שאלה, האם בפסוק ד' התכוונתי דווקא כהן, אז פסוק ה' זה לאו דווקא כהן, או פסוק ה' זה המשך הדין של פסוק ד'.
האם לעיניו מקביל לפניו?
בוא נראה, כל זה נראה עוד כמה דקות. ולקח הכהן עץ ארז, התורה שוב מדגישה הכהן, וחיבס בגדיו הכהן, שאלה למה צריך להיות מודגש הכהן, וטמא הכהן עד הערב, שוב, פסוק ח', והשורף אותה יחבס בגדיו, מי זה השורף אותה, ואסף איש טהור אז פה יש לנו מחלוקת, האם זה דווקא איש ולא קטן, האם טהור מרבה קטן, האם טהור מרבה אישה, מחלוקת תנאים. בסדר? ואז כתוב בפסוק, איפה זה? רק שנייה. פסוק י' ח', כן. ולקח אזוב את הבל במים איש טהור, אז שוב יש לי את אותה מחלוקת. האם איש טהור זה, המילה טהור כוללת אישה, כוללת קטן, אז זאת אומרת, המזה צריך להיות איש טהור. האם זה צריך להיות כהן, או זה קשר בזר. בקיצור, אתם רואים את הסיבוך, עכשיו נתחיל את הפרשה בפנים. אוקיי, תשאירו את החומשים פתורים, תשאירו. בואו נראה עכשיו. כתוב, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן. אז אנחנו דורשים, אלעזר הוא סגן כהן גדול, אותה דווקא הפרה אדומה הראשונה לאלעזר, ולא לדורות לאלעזר. זאת אומרת, לדורות אני לא צריך את הסגן כהן גדול, את הסגן כהן גדול לעשות ממעשה הפרה. איקה דאמרי, שזה בא לומר לי שלדורות זה בכהן גדול. ואיקה דאמרי, לדורות בכהן אדיוט. זה מדגיש דווקא הפרה אדומה הראשונה על ידי הסגן. אבל מכאן ואילך, מה? כהן גדול או כהן אדיוט? מחלוקת. ביש, למה למד אמר לדורות בכהן אדיוט שפיר? בסדר? אני מבין את המיעוט דווקא פה, זה בסגן, אבל בהמשך לא צריך סגן. אלא למד אמר לדורות בכהן גדול, מנעלי זה לא מספיק המיעוט. המיעוט רק ממת את הסגן, אבל מי אמר לך שדווקא כהן גדול? צריך לזה מקור. גמר, חוקה חוקה מיום הכיפורים. יש לשון חוקה בפרה אדומה, יש לשון חוקה במעשה יום כיפורים, כפי שראינו בעמוד הקודם, אז גזרה שמה שגם מעשה פרה בכהן גדול. כתוב בפרשה, והוציא אותה, אין מחוץ למחנה, והוציא אותה, מה אתה ממת? לפני רגע מייתנו דווקא הפרה הראשונה. מה אתה ממת? והוציא אותה, שלא יוציא אחרת עם מה? לא מוצאים שתי פרות יחד. כדנן, לא הייתה פרה רוצה לצאת, אז מה אתה יכול לעשות? אתה צריך להיזהר איתה, אתה לא יכול לגרום למום, אתה לא יכול להיאבק בה יותר מדי חזק, אז אין מוצאים עם השחורה, אתה לא מוציא פרה שחורה, ואז היא תימשך אחריה כמחשבת העדר, כאילו אם היא יוצאת, גם אני יוצא, לא, לא עושים את זה, שלא יאמרו שחורה שחטו. אנשים עלולים לומר, אתם חושבים ששחטו פרה אדומה? שחטו פרה שחורה. ואין מוצאים אימה אדומה, לא מוצאים עוד פרה אדומה כדי לעודד אותה לצאת, שלא יאמרו, שתיים שחטו. עכשיו, תנא קמא נוקט בלשון שלא יאמרו. באופן קלאסי, הלשון שלא יאמרו זה גזירת רבנן. אנחנו אוסרים כדי שלא יאמרו. אלא מה? הגמרא תאמר שתנא קמא זה שיטת רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי בכל תורה כולה דורש שתיים מדקרא. זאת אומרת, יכול להיות, מה שהגמרא בעצם תאמר זה שתנא קמא זה רבי שמעון, הוא אומר זה דין דאורייתא, אז מה הוא נותן לי סברות שלא יאמרו? כי הוא סבור שאנחנו נותנים סברות בדינים דאורייתא.
דין דאורייתא הכוונה להלכה משה בסיני כאילו?
לא, כתוב והוציא אותה, אותה זה מיעוט.
כאילו כתוב, לא תשאל למה.
כן, אז רבי שמעון בר יוחאי.
כדי שלא יחשבו.
התורה כתבה את זה וזה הטעם לדין, כן? הוא דורש טעם לדקרא ונראה בעמוד הבא שיש נפקמינה אם אתה דורש את הטעם לקרא או לא. זה כל החידוש של רבי שמעון. רבי אומר, לא מן השם הוא זה, מה?
כאילו תגיד, אולי בטל הטעם, בטל
הלאה. יפה, בדיוק. רבי אומר, לא מן השם הוא זה, אלא משום שנאמר, אותה לבדה. זה לא בגלל הסברות שרשבי אומר, אומר רבי, אלא התורה אמרה, אותה, וזה מלמד, היא דווקא לבדה, בלי הטעמים. ותנא קמא הכתיב אותה, רגע, למה תנא קמא נותן לי טעם שהוא דרבנן? יש פסוק. אומרת הגמרא, אתה צודק, מן תנא קמא רבי שמעוני, תדריש תימא דקרא. הנה חינמי, גם לפי תנא קמא זה דין דאורייתא, אלא שהוא דורש תימא דקרא. מהי בעיניו? אז בסדר, אז אם הם שניהם דורשים שאותה ממעט עוד פרה, אז מהי נפקא מינה אם אתה דורש את הטעם שרשבי או לא? איכא בעיניו, דאפיק חמור בעדה. לפי תנא קמא מותר, אין לי בעיה שאנשים יאמרו שהוא שרף חמור במקום פרה אדומה. אז מותר לי להוציא חמור כדי שהיא תצא איתה. המילה אותה רק ממעטת עוד פרה שאנשים עלולים לחשוב ששרפתי אותה יחד איתה או במקומה. אבל חמור אין לי כזה בעיה. לפי רבי, מה? אף אחד לא יחשוב שהחלפת חמור בפרה, זה לא בעיה. אבל לפי רבי, מה?
גם בתקופת בית שני.
ככה אתה רואה. זה חייב להיות בית שני.
לא,
שתי טעמים בדבר. קודם כל, כי הפרה אדומה שמשה רבינו החזיק הכל ימי בית ראשון, והפרה אדומה של אלעזר, כך כתוב במשנה בפרה, וגם בפרק דרב ליעזר, 10 פרות אדומות. אחת של משה, 8 בבית שני, עשירית בימי המשיח. וטעם שני הוא כי רבי ברש בכלל בימי בית, אחרי בית שני. ולפי רבי זה אסור, כי כתוב אותה למעט כל דבר אחר, יחד עם הפרה אדומה. עכשיו אנחנו עוברים לשחיטה. ושחט אותה. מלמד שלא ישחוט אחרת אימה. סתם נקודה שצריך לשים לב. יש לנו דין, אין עושים מצוות, חבילות, חבילות. וצריך להבין פה, האם מכוח הסוגיה הזו יוצא ש... לכולי אלמה, הגדר הזה שאין עושים מצוות חבילות חבילות הוא דרבנן. סתם ככה היינו אומרים, יש כזה גדר, כבוד המצווה, אל תעשו שניים בבת אחת, כי זה נראה כאילו אתה רוצה להתפטר מהמצווה. אבל מהסוגיה הזו שיש לנו בעצם לימודים, אז צריך להשוות את זה לסוגיה בסוטה, ששם יש לי את הדין שלא משקים שני סוטות בבת אחת. וצריך לעיין, האם יוצא לי פה בעצם מהסוגיה שהדין הזה... אין עושים מצוות חבילות חבילות, זה רק דין דרבנן. כאילו זה היה דין דאורייתא, אז למה אני צריך את כל המיעוטים פה? כל פעם אני אומר, אל תעשה שניים בבת אחת. שלא ישחוט אחרת אימה. אל תעשה פעמיים שני פרות אדומות בבת אחת. כתוב, הוא שוחט את הפרה האדומה לפניו. לרב. מה הפשט ושחט אותה לפניו? אנחנו יודעים, זה מחלוקת רב ושמואל. לפי רב הפשט הוא שלא ישיח דתו ממנה, כי הרי לפי רב מי שוחט אותה זה דווקא הכהן, דווקא אלעזר, אז למה כתוב שחט אותה לפניו? הדגש הוא שזה יהיה תחת הריכוז של, של אותו אדם ששוחט, צריך שלא ישיח דתו מהפרה. לשמואל, שהרי הוא אמר שהמילה לפניו מלמדת אותי ששחיטת פרה אדומה קשרה בזר, ככה בעצם נכנסנו לכל סוגיה הזו, מהמחלוקת הזו רב ושמואל, אז הוא לומד, למה כתוב ושחט אותה לפניו, שמישהו אחר שוחט, ללמד לי שיהיה זר שוחט, ששחיטת פרה אדומה כשרה בזר, ולזר רואה. זה הכוונה, ושחט אותה לפניו. המשך הפרשה, ולקח אל הזר הכהן מדמה, באצבעו. אז לפי שמואל, שעד עכשיו התעסקתי בזר השוחט, להדור אל אלעזר. אז התורה הייתה צריכה להדגיש לי שזה אלעזר, להחזיר את אלעזר לתמונה. לרב, הרי הפסוק הקודם כבר עסק בכהן, אז למה פה שוב הפסוק מדגיש את אלעזר הכהן? הבי מיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות, אפילו כהן אדיוט. זה בא למד אותי, לאו דווקא אלעזר. כל כהן. כתוב, ולקח הכהן יצר אז ואזוב, הוא שני תולעת, והשליך אל תוך שריפת הפרה. אז למה שוב הפסוק מדגיש את הכהן? לשמואל שאמר שהפסוק הקודם היה דווקא אלעזר הסגן, אז עכשיו התורה אומרת לי הכהן לרבות אפילו כהן אדיוט. לרב, הרי בפסוק הקודם כבר היה לי את הכהן אדיוט מכוח המיעוט אחר מיעוט, אז בכל זאת יצטריך, הפסוק עדיין צריך לומר לי שהכהן הוא זה שזורק את היצר הזה איזוב שני תולעת, כי סל כדאי תחמינה כיוון דלאו גופה דפרנינו לא לבי כהן. הייתי חושב אולי, למרות שהפסוק הקודם עסק בכהן, אבל זה היה במעשה הפרה עצמה, שחיטת הפרה, אני מבין, צריכה להיעשות על ידי הכהן. אבל מי אמר שדבר חיצוני, זריקת העץ ארז ואזוב ושני תולעת לתוך השריפה, גם זה צריך לעשות על ידי כהן? בגלל זה הפסוק שוב צריך לומר לי שצריך כהן, כמה שמלן זה מה שהפסוק מלמד אותי. ככה זה נראה, כן. כתוב... וחיבס בגדיו הכהן. אז אנחנו דורשים שהמילה הזו, הכהן, חוזרת בעצם על כל מעשה הפרה. וחיבס בגדיו, וכל מה שדיברתי לך עד עכשיו, זה הכהן בכהונו. כוונת הדבר שהוא צריך ללבוש בגדי כהונה כשהוא עושה את מעשה הפרה. הוא לא יכול לעשות את זה בבגדי חול. כללית, לא לובשים את הבגדי כהונה מחוץ לבית מקדש. לא לוקחים את זה הביתה. זה עבודה במקדש. פה זה עבודה מחוץ למקדש.
גם ברור שכל דבר שקשור למקדש,
מי אמר שזה קשור למקדש? זה מחוץ למקדש. מה הקשר בין פרה אדומה למקדש?
זה בהכשר מצווה אולי. משהו שאתה עושה במקדש.
שאני מייצר מקווה שאני אטבול בו כדי שאני אוכל להיכנס למקדש, זה הכשר מצווה? אוקיי? הנה חינמי. אולי לזה קשור השאלה, האם שחיטה קשרה בזר בפרה אדומה? בוא נראה, נראה בעמוד ב' את שיטת רבי יוחנן, ואז אולי נראה כמוך. כתוב, ותמי הכהן עד הערב. אז שוב, הפרשה מדגישה לי את הכהן, כהן בכהונו לדורות. זה בא ללמד לי שלא רק באותו פר שבימי משה, אלא לכל הדורות, מעשה הפרה צריך להיעשות על ידי כהן שלובש את בגדי כהונה. הניח למדה אמר לדורות בכהן אדיוט שפיר. אני מבין שאני צריך עוד פסוק לרבות שהכהן אדיוט צריך לבוש את בגדי כהונה, אם לדורות המעשה פרה נעשה על ידי כהן אדיוט. אלא למדה אמר לדורות בכהן גדול, ראינו את המחלוקת הזו לפני דקה בעמוד הקודם, אם הדגש הוא נתתה מותה אל אלעזר הכהן, בא ללמד אותי שבהמשך זה צריך לעשות על ידי הכהן גדול, אז השת הכהן גדול באינן בכהונו מבעיה? אם זה צריך לעשות על ידי הכהן גדול, כל שכן שזה צריך לעשות בבגדי כהונה, אומרת הגמרא, אתה צודק, ובכל זאת הפסוק אומר את זה, אין כמילת דעתיה בקל וחומר טרח וכתב לקרא. באמת יכולתי לדעת שם קל וחומר, ופה מאוד משמע כמוך אלי. שאם אני צריך כהן גדול, אז משמע שזה מאוד מאוד ברור, שזה משהו שקשור לבית המקדש, ולכאורה ברור שזה כהן גדול בבגדיו. כתוב ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח. איש להכשיר את הזר. טהור להכשיר את האישה. והניח מי שיש בו דעת להניח, יצאו חירי שוטה וקטן שאין בהן דעת להניח.
כאילו אישה גם כשרה?
כן, אישה יכולה לאסוף את אפר הפרה. אבל איש זה מיעוט ואז יש לי ריבוי. איש ממעט לי, איש בא לרבות זר, טוב, תראה, זו שאלה מאוד טובה, יש הנציב או התורה תמימה, יש להם הרחבה, מתי נדורש איש למעט אישה? זה לא כל איש בתורה ממעט אישה. נכון, נכון. סנן התם, יש לנו משנה בפרה, משנה אומרת, הכל כשרין לקדש, אז אסיפת האפר, כבר למדנו שזה כשר באישה וכשר בזר. אסיפת האפר זה לאו דווקא על ידי כהן. עכשיו כתוב במשנה בפרה, הכל כשרין לקדש, דהיינו לשים את המים, לשים קצת אפר על המים, חוץ מחרי שוטה וקטן. שמים את המים על האפר.
אפר, נותנת מים חיים אל קלי. אז זה לא...
לא, נתן עליו מים חיים. לא, במצורע זה מים חיים אל כלי, ופה זה נתן עליו. אתה צודק, מה שאתה אומר נאמר לגבי מצורע, אבל הוא צודק שבפרה אדומה זה ככה. לא, 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 זה דרשה נכונה, בדיוק רש"י אומר כמוך. לא פה, נכון. לא כתוב את הפסוק הזה פה, אילו היה כתוב, נכון. אומרת הגמרא, נתן... המשנה אומרת בפרה, הכל כשרין, שכוח, הכל כשרין לקדש, לשים את המים על האפר פרה אדומה, חוץ מחרש, שוטה בקטן, רבי יהודה מכשיר בקטן, הוא פוסל באישה ובאנדרוגינוס. תזכירו לי, בסוף הסוגיה, כשנגיע למשנה הבאה, צריך לחזור לרשי פה. רבי יהודה מכשיר בקטן, הוא פוסל באישה ובאנדרוגינוס. זאת אומרת, תנא קמא אומר, חרש שוטה וקטן פסולים, רבי יהודה אומר, קטן כשר, ולא אישה ואנדרוגינוס. לפי תנא קמא, אישה כשרה ולא קטן. לפי רבי יהודה, קטן כשר ולא אישה. כן, אנדרוגינוס הוא ספק אישה. יש לו אנדרו זה זכר, ג'ינוס זה נקבה, יש לו שני הסימנים. מי טיימא דרבנן, דכתיב, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. מה זה ולקחו? אנחנו לומדים, הנח דפס לי לך באסיפה, פס לי לך בקידוש, ראינו מקודם. ואסף איש טהור את אפר הפרה, איש כולל זר, טהור כולל אישה, והניח לפוסל חרש שוטה וקטן. אז תנא קמא אומר, ולקחו, מלמד אותי מי שאסף יכול לקחת. מי יכל לאסוף? זר, אישה, אבל לא חירש או טמא קטן. באותה מידה, מי יכול לקדש ולקחו לטמא מעפר שפת החתן? מי יכול לקדש? כל אלה שאספו, כולל אישה, אבל לא חירש או טמא קטן. והנך דאשרי לך באסיפה, אשרי לך בקידוש. ורבי יהודה, הוא לא לומד ככה. באסיפה הוא לומד כמו תנא קמא. אבל כשזה מגיע לקידוש, הוא אומר, אם כן למקרא ולקח, מהי ולקחו, זה בא לרבות לי משהו, זה אפילו קטן. ולקחו, כולל עוד מישהו. אפילו קטן, דפס לי לך, אתם, הכה כשר. אישה מנעלי, איך הוא יודע שאישה פסולה לקדש את המים? כי כתוב ונתן, והוא דורש, ולא ונתנה. זאת אומרת, זה ממעט לי את האישה. ולקחו מרבה לי עוד אחד, עין ומרבה לי את הקטן, ונתן ממעט לי את האישה. כתוב ולקח, לטמא מעפר שריפת החטאת, ונתן אל מים חיים. כן? אז ולקח ונתן, ולקחו ונתן, סליחה, אז ולקחו מרבה לי עוד אחד שיכול לקחת, עוד אחד שיכול לקדש את המים, דהיינו כולל הקטן, ונתן דווקא ולא ונתנה, האישה לא יכולה לקדש את המים. אז רבנן, מה הם עושים מכל הדרשות האלה? היא כתב קרא ולקח ונתן, הווה אמינא עד השקל חד ויעב חד. הייתי חושב שכל הלקיחה צריכה לעשות על ידי אדם אחד, והנתינה רק על ידי אדם אחד. כתב רחמנה ולקחו, ללמד אותי ששניים יכולים לקחת את האפר ולשים במים. והיא כתב רחמנה ולקחו ונתנו, הווה אמינא עד השקל שקלי תרי ויעב תרי. הייתי חושב שחייבים לקחת את האפר על ידי שתיים ולשים אותו על ידי שתיים. כתב רחמנה ולקחו ונתן, התורה בכוונה השתמשה בלשון רבים ואז בלשון יחיד, ללמד לי שיש את שתי האופציות. אתה רוצה לקחת את זה על ידי שתיים? אין בעיה. אתה רוצה על ידי אחד? אין בעיה. ואפילו שק ויתרי ויהיה אחד, אפשר ששניים יקחו את האפר ואחד ייתן על המים. איך שאתה רוצה זה בסדר? לא, אי אפשר תנתינה על ידי שתיים. לא כתוב ונתנו. בגלל
שריבו שם, אז אפשר שם רבים.
כן, אבל זה לא דווקא רבים, זה אפשר רבים. זה לא שאני חייב לקחת האפר על ידי שתיים, זה שאני יכול לקחת את האפר על ידי שתיים. זה משחכמים דורשים מי ולקחו ונתן, אבל הם עומדים בשלהם. ולקחו, מי לוקח? מי שהזכרתי קודם באסיפה, כולל האישה, כולל הזר, ולא החירש או טמא קטן. המשך, כתוב, ולקח איזו וטבל במים איש טהור. כן? אז טובלים במים ומזים. לרבנן איש ולא אישה. כן? ולקח איזו וטבל במים איש ולא אישה. טהור להכשיר את הקטן. כן? כי עד עכשיו עד עכשיו יכולתי לעשות את הכל על ידי אישה. ועד עכשיו לא יכולתי להשתמש בקטן. נכון? אמרנו שנתינת המים היא דווקא על ידי איש או אישה, אבל לא על ידי קטן לפי רבנן. אז עכשיו בפסוק הבא שכתוב איש טהור, אז רבנן אומרים, טוב, איש בא למת את האישה שהייתה כשרה עד עכשיו. היא יכלה לאסוף, היא יכלה לתת את, את האפר לתוך המים, אבל היא לא יכולה לטבול את האזור ולעזות. למה כתוב איש טהור? להכשיר את הקטן. אם יש לי כהן קטן שרוצה, הוא יכול. ולרב יהודה אני דורש הפוך. הרי לפי רב יהודה עד עכשיו קטן היה כשר ולא אישה. אז הוא אומר, אז עכשיו זה בא להפוך את זה. איש ולא קטן. טהור להכשיר את האישה. עד פה אנחנו יחד? כן. מיתי והכל כשרין לעזות חוץ מטומטום, זה מי שיש לו אור שמחסה את הסימנים, לא יודעים אם הוא זכר או נקבה. ואנדרוגינוס שיש לו את שני הסימנים, ואישה וקטן, יש פה גרסות שיש בו דעת או שאין בו דעת, אישה מסייתו, יש אפשרות שאישה תעזור לו. ומה זה? אז בברייתא כתוב על הקטן. אז הכל כשרין לעזות חוץ מחירש טומטום ואנדרוגינוס ואישה, וקטן שאין בו דעת אישה מסייתו. זאת אומרת קטן יכול לעזות. אז ההזעה כשרה על ידי קטן זה תנא קמא, הזה פסולה על ידי אישה, זה תנא קמא. אבל בברייתא לא מוזכר שיטת רבי יהודה. זאת אומרת הגמרא, ולא פליג רבי יהודה. רבי יהודה לא חולק שם באותה ברייתא. ומה שמפריע לגמרא פה, זה שבעצם המחלוקת של רבי יהודה וחכמים, מופיעה ביחס לאסיפה. היא לא מופיעה בעצם ביחס להזעה. אנחנו דייקנו, אם זה משהו דורש שם, אז ככה הוא יצטרך לדרוש פה. אז הגמרא מקשה. אם אתה רוצה לומר לי את, את ההבנה שלך שבעצם רבי יהודה מכוח מה שהוא סבר באסיפה הוא יחלוק פה בהזעה, אז למה, למה במשנה שם בפרה הוא לא חולק גם בהזעה? במשנה כתוב שהוא חולק באסיפה. אנחנו אמרנו לפי הלימודים אז הוא היה צריך לחלוק גם כן בהזעה, אבל במשנה לא כתוב שהוא חולק גם בהזעה. אומרת הגמרא, אמר אביי, כיוון דאמר מה משמע מוציא מיד משמע או משמע ממילא פליג. מאחר ואתה צריך ללמוד או ככה או ככה, ופה אין לך דרך אחרת ללמוד, אז ממילא הוא חולק, אין לך פה ברירה. נכון? הוא לא מופיע במשנה. רבי ישמיט אותו בנוגע לזה, אין לך מה לעשות. למה יישא? הוא חולק. תוספות מקשה, שהרי בתוספתא שלנו כתוב מפורש שרבי יהודה חולק בנושא הזה, אז בכלל לא ברור מה היה קשה לגמרא. אבל למה יישא, אומר, אומרת הגמרא, אין מנוס, רבי יהודה חולק. אנחנו ממשיכים עכשיו בסוגיה. כתוב, ויזה הטהור על הטמא. טהור מכלל שהוא טמא. אנחנו מבינים שהמילה טהור, הכוונה היא מישהו עכשיו נטהר מלהיות טמא. טהור מכלל שהוא יוצא מהכלל של טומאה שהוא היה טמא עד עכשיו. ככה אנחנו מבינים, וזה הטהור על הטמא, טהור שיוצא מכלל טומאה, שהוא עכשיו יוצא מזה, לימד על טבוליום שקשר בפרה, שאפשר לעשות את הזעת הפרה על ידי טבוליום, ואנחנו לומדים שזה לא רק הזעה, אלא כל מעשי הפרה קשרים על ידי טבוליום.
כאילו שהוא עדיין לא
ניתר
לגמרי,
הוא עדיין לא ניתר לגמרי, נכון. אמר רב אסי, כי הבו בא רבי יוחנן בריש לקיש בפרה, כשרבי יוחנן בריש לקיש היו מדקדקים ולומדים את הסוגיה, את הפסוקים בתורה של פרה אדומה, לא מסכי מינה. הם לא היו מצליחים לחדש, לנסות, להשתמש, או שכל הפסוקים הם מוציאים זה מזה, שכולם הם זה מחדש ככה וזה מחדש ככה, כל אחד מוציא, או כל אחד מתקיים זה אחר זה. דיינו, אם הם היו רוצים ללמוד את כל הסוגיה, או משמע מוציא מיד משמע, או משמע ממילא, או שכל הפרשה היא בשיטה אחת, או הכל כהן, או שכל פסוק הוא ההפך מהפסוק הקודם, לא, אם הוא אומר כהן, אז ממעט זה, אם הוא אומר איש טהור, ממעט זה, כל פעם הפוך, הם לא יכלו באופן שיטתי להתמיד בכל הפרשה. יש שם מקומות שאתה צריך לדרוש ככה, ויש מקומות הפוך, כמו שאמרנו בהתחלת הסוגיה. רבי יוחנן בריש לקיש היו מנסים ללמוד את הפרשה, מדקדקים ומנסים ללמוד אותה בצורה שאולי כל הפרשה תהיה באופן שיטתית, או משמע מוציא מיד משמע, או משמע ממילא, ולא היה הולך להם. אלא כמי דמסיק תעלה מבי קרבה. כל מה שהם היו מצליחים לעלות, זה כמו שמעלה השואל, כשהוא דורס על שדה שכבר חרשו אותה. אז בקושי יש אפר, כבר חרשו את כל השדה. כמו שהשואל מעלה מהשדה, כך הם היו מצליחים להוציא חידושים מהפרשה הזו של של פרה אדומה, אלא אמרי משמע מוציא מיד משמע או משמע ממילא, לא היה להם ברירה, הם היו צריכים ללמוד את הפרשה כמו שהגמרא דרשה את הפרשה, באופן שהוא לא שיטתי, פעם אחת זה מוציא, פעם אחת זה ממשיך את הדין הקודם. תני תנא כמד רבי יוחנן, ובזה אנחנו סוגרים את הסוגיה, אנחנו חוזרים בעצם לנושא הראשון שפתח את הסוגיה. הנושא הראשון היה, האם שחיטת פרה אדומה כשרה בזר. אז היה תנה ששנה לפני רבי יוחנן, כל השחיטות כשרות בזר חוץ משל פרה. אמר לרבי יוחנן, פוקטני לברה, לא מצאינו שחיטה בזר פסולה. וזה מה שאמרתי אלי, שפה בגמרה משמע כמוך. שרבי יוחנן התייחס לשחיטת פרה כחלק מעבודת המקדש.
הוא אמר לו כאילו אופי מהבית מדרש?
הוא אמר, זה לא דבר שתשנה לי בבית מדרש פה. יש פה עומק, מה זה פוקטני לברה, וזה נוגע להגדה של פסח, צא ולמד, מה זה צא ולמד, מה זה תשמע, בוא ותשמע, מה, מתי אתה בא, מתי אתה יוצא. יש איזה מהלך ארוך שאני לא יודע אותו. כן, אני לא יודע. אני לא יודע, רב פסן זצל היה כל הזמן מדייק את זה, ואף פעם לא הסביר לנו מה הפשט. הוא תמיד היה אומר לנו שצריך להסביר מה ההבדל בין צא ולמד לתשמע, ובוא ולמד, בוא וראה, תחזה. הוא תמיד היה מדייק את זה, ולא הסביר לנו מה ההסבר של הדיוק. אז אני לא יודע, אני ממשיך את הדיוק, הרב פסן. אני ממשיך את הדיוק, אבל אני עדיין לא ראיתי מישהו שמסביר מה...
אני יודע שזה
שאלות הרבה.
שבוא, בוא שמע ובוא, תראה, זה בין הבא לי לראשון, כאילו שיש...
כך אומרים. תני תני, אז הוא אמר לו, צא תשנה את זה בחוץ. אין כזה דבר, לא מצינו שחיטה בזר פסולה. ורבי יוחנן לא מתבייה לתנא דלא צייט, לא רק שהוא לא שמע בכל זה שציטט את הברייתות, אמר לו, תזוז מפה, לא, אל תאמר ברייתה כזו, אלא אפילו לרבי לא צייט. גם על רבו הוא היה חולק בנקודה הזאת, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוסף צדק, שחיטת פרה בזר פסולה, ואני אומר, כשרה, לא מצינו שחיטה שפסולה בזר. ופה משמע מהגמרא שרבי שמעון בן יוסף צדק היה רבו של רבי יוחנן. אחר כך כתוב. אלא מה? שכתוב משום, מקובלני שזה לא, הוא לא שמע ישירות. או, אז יכול להיות שהוא לא חלק ישירות על רבו. טוב, בא לו אצל פרעה שנייה. בבידוי הראשון הוא היה אומר, אני וביתי. בבידוי השני הוא אומר, ובני אהרון עם קדושך. מה ישנה בבידוי ראשון? זה לא אמר ובני אהרון עם קדושך. או מה ישנה בבידוי שני? זה אמר ובני אהרון עם קדושך. תן לדבר בישמעאל, כך היא מידת הדין נותנת, מוטב יבוא זכאי ויחפר על חייו, ואל יבוא חייו ויחפר על חייו. ההיגיון אומר שקודם כל הוא עושה את הוידוי של עצמו, כדי שכשהוא בא לטרוח לאחרים, אז הוא יהיה זכאי. זה למה שהיית אומר, אולי צורכי ציבור יקדמו, למה הוא הקדים את עצמו ואת משפחתו? תשובה, זה לצורך הציבור. משנה. שחתו וקיבל במזרק את תמו. מזרק זה בעצם כלי שממנו הוא יעשה את הזעה. כמו ישר עגול, כן. וקיבל במזרק את תמו. ונותנו למי שהוא ממרס בו על הרובד הרביעי שבהיכל כדי שלא יקרוש. אדם ממהר לקרוש. אז היה אדם שהיה עומד שם ומגיס, בוחש, שאדם לא יקרוש. כי הרי הוא יצטרך לעשות פה כמה פעולות, אז היה עם אדם הזה. נטל מחתה ועלה לראש המזבח, ופינה גחלים אילך ואילך, וחותה מן המוקלות הפנימיות, הוא לוקח גחלים שדווקא היו בוערות מאוד, וירד והניחה לרוב דרבי שבעזרה. בכל יום היה חוטב של כסף ומערה בתוך של זהב, והיום חוטב של זהב ובה היה מכניס. בכל יום חוטב של ארבעה קבין ומערל תוך שלושת קבין, והיום חוטב בשלושת קבין, ובה היה מכניס להקל אליו את העבודה. מה זה רובד הרביעי? רשי, על הרובד הרביעי, כל הרצפה עשויה שורות שורות טבלאות אבני שיש, וכל שורה ושורה קרויה רובד. וכסל כדעתיד על שורה רביעית שמפתח ההיכל ולפנים כאמר. הגמרא בשלב הזה מבינה שרובד רביעי זה פנימה, לא ארבע חוצה מההיכל. עכשיו הוא צריך את הגחלים בשביל הכתורת. כן? הלאה. אומרת הגמרא, אומרת המשנה, רבי יוסי אומר, בכל יום חוטה בשל סאו, מערה בתוך שלושת קבין, דיינו, היה חוטה באחת של שישה קבין, לא של שלושת קבין, לא של ארבעה קבין. הוא מערה בתוך שלושה קבין, והיום חוטה בשלושת קבין, ובה היה מכניס. בכל יום הייתה כבדה, והיום קלה, כל הדברים האלה הם להקל על הכהן גדול, שהוא חלש, הוא צם, והוא עושה את כל העבודות לבד. וכל יום הייתה ידה קצרה, והיום ארוכה, שיהיה לו יותר קל, שהוא יכול להניח את המפתח למרפק שלו. בכל יום הייתה זהב הירוק, והיום אדום דברי רבי מנחם. אוקיי. בכל יום מקריב פרס בשחרית ופרס בין ארבעים, חצי מהמידה של כתורת בבוקר, חצי בין ארבעים, והיום מוסיף מלוך אופניו. כן? יש כתורת מיוחדת. חוץ מ... כן. בכל יום הייתה דקה, והיום דקה מן הדקה, שהיו שוחקים אותה עוד פעם בערב יום הכיפורים. בכל יום כהנים עולים במזרחו של כבש ויורדים במערבו. והיום כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע. רבי יהודה אומר, לעולם כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע. בכל יום כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הקיו... והיום מן הקיתון של זהב, רבי יהודה אומר, לעולם כהן גדול מקדש ידיו רגליו מן הקיתון של זהב.
מה בכל... זה?
איפה מה? זו שאלה טובה. בפשטות כן. כן. בכל יום היו שם ארבע מערכות, והיום חמש דברי רבי מאיר. כמה מערכות הגמרא תסביר על המזבח? רבי יוסי אומר, בכל יום שלוש והיום ארבע, רבי יהודה אומר, בכל יום שתיים והיום שלוש. אז כל זה נראה בעזרת שם בגמרא. גמרא, אנחנו אמרנו שהוא נותן את זה למי שממרס על הרובד הרביעי. איך זה שייך? והכתיב, וכל אדם לא יהיה בעול מועד ובעול הקודש עד ציתו. ואנחנו נראה שזה דווקא בזמן הקטורת, אז איך יכול להיות שהאדם הזה עומד והוא ממרס כשהוא נכנס ומקטיר את הקטורת? מה? לא הבנתי. שבהיכל. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, תני של היכל. לא שבהיכל, אלא של היכל. כאילו רובד רביעי מההיכל, כשאתה יוצא החוצה. פשט המשנה זה שעומד בתוך ההיכל ברובד הרביעי. זה מה שרבי יהודה בא ואומר, לא, אל תגרוס שבהיכל, אלא של היכל. שהוא יוצא מההיכל לרובד הרביעי. תנו רבנן. כתוב בפסוק, וכל אדם לא יהיה בעול מועד, ובואו לכפר בקודש עד צאתו. יכול אף בכל העזרה, שאף אדם לא יהיה עומד כשהכהן מקטיר קטורת, לפני ולפנים, תלמוד לומר בעול מועד, אין לי אלא בעול מועד שבמדבר שילה ותולמים מניין, תלמוד לומר המשך הפסוק, ובואו לכפר בקודש, בקודש הזה כולל גם כן שילה ובית עולמים. אין לי אלא בשעת הקטרה, בשעת מתן דמים מניין. תלמוד לומר, בבואו לכפר. זה כולל לא רק את הקטורת, אלא גם כן הכפרה של הזעת הדמים. אין לי אלא בכניסתו, ביציאתו מניין. תלמוד לומר, עד צאתו וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. כפרתו קודמת לכפרת ביתו, כפרת ביתו קודמת לכפרת אחיו הכהנים, וכפרת אחיו הכהנים קודמת לכפרת כל קהל ישראל. עכשיו יש פה גרא שמוציא בכלל את כל זה, כי לכאורה זה לא כל כך קשור. בסדר? לכאורה מה שאני צריך זה עד צאתו, חיפר בדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל, כפרתו קודמת. מי כפרתו קודמת, זה כבר לכאורה לא רלוונטי. אתם איתי? אמר מר. אמר מר, אין לי אלא בשעת הקטרה, מי אי משמה, אמר רב, ובכן אמר ביצר ברמדים, ובכן אמר בילעזר, אמר קרא, וכיפר בדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל, איזהו כפרה ששווה לו, הגרא מוחק את המילה ולביתו. אני מפשט הפסוקים לא הייתי חושב שלכל אדם לא יהיה בעול מועד, אלא בזמן של הקטרת הקטורת. איך אני יודע, שער הכפרות, בגלל שכתוב וכיפר, מה אומרת רגע? למה היית חושב שזה רק בזמן הקטורת? כן? אמר בי אלעזר, אמר קרא, וכיפר בדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל, זהו כפרה ששווה לו לביתו, לאחיו הכהנים ולכל קהל ישראל, ואומר, זה הקטרת הקטורת. כן? לא. הדמים לא שווים, הפר מכפר עליו ועל הכהנים, הסעיר על ישראל, מה כן שווה בכולם? דווקא הקטורת. כן? עד פה אנחנו יחד? שאת הגמרא, לא יודע, לא יודע. יכול להיות שבגלל זה הוא אומר זה מיותר, אבל אני לא יודע. כי ברגע שהוא אומר לא הוא לאחיו הכהנים, זה כולל את ביתו, לא יודע. אומרת הגמרא, וקטורת ממחפרה, באמת הקטורת מחפרת. אין, דעתן רבי חנינה, למדנו לקטורת שמחפרת שנאמר, ויתן את הקטורת ויחפר על העם. ותן דבר בישמעאל על מה קטורת מחפרת. על לשון הרע. כן? יבוא דבר שבחשאי, ויחפר על מעשה חשאי. רש"י, על לשון הרע, כי ההי... אני חושב שהוא מדבר על לפני ולפנים. אבל יכול להיות שאתה נדבר בישמעאל, לא, אני לא יודע. אתה נראה בחנינה.
כי שניהם יכולים להסתדר, כי שניהם
במקום שהם נמצאים. כן, כן, כן. לא יודע. אומר רש"י, הלשון הרע, כי היא דקורך לשון הרע, והדכתיב... ולכן מה? לא הבנתי, אז מה?
לא, אז...
אז זה לא בחשאי, אתה אומר?
לא,
אז אמרנו שזה לא, זה פרס או לא, נכון?
טוב. אתם עמיתם ללשון הרע, הבא דכתיב אתם עמיתם את עם השם. מה זה? טוב, זה צריך המון ביור הרעשי הזה. יש שם מהלך ארוך מאוד בכל הסוגיה הזו. טוב, תזכירו לי אם תוצאו אחר כך נדבר על זה. סתם שון רב עכשיו. כן, אבל כבר פספסנו. עבר זמנו בתל קובנו. נענה אתם. נענה אתם. פורשין מבין העולם ולמזבח בשעת הכתרה. כן? אמר רבי אלעזר, לא שנו אלא בשעת הכתרה די חל, אבל בשעת הכתרה די לפני ולפנים, מאכל פרשי מבין העולם למזבח, לא פרשי. כן? כשהם היו עושים את ההיכל כל בוקר, כשהם היו עושים את ההכתרה של ההיכל, אז הם היו פורשים בין העולם למזבח. אבל בלפני ולפנים, אז לא היו פורשים מבין העולם למזבח. מה הטיב רבי דבר רב אבא מדע קדים? אתם איתי? רבי יוסי אומר, כשם שפורשין בין העולם למזבח בשעת הכתרה, כך פורשין בשעת מתן פר כהן משיח ופר אליהם דבר של ציבור, וסירי עבודת כוכבים. ודמים של יום הכיפורים הבך מוסיף. מה מעלה יש בין ההיכל לבין העולם למזבח? אלא שבהיכל פורשין בין בשעת הכתרה ובין שלא בשעת הכתרה, מבין עולם למזבח אין פורשין, אלא בשעת הכתרה. בשעת הכתרה, מי הפרשי? אז אנחנו מבינים שכן פורשין מבין עולם למזבח בשעת הכתרה. כמו אומרת, רגע, מה אליו? בשעת הכתרה עד לפני ולפנים, ואז יש לך קושיה עליי? לא, בשעת הכתרה עד היכל. אומרת, רגע, אם הפשעת פורש זה בשעת הכתרה עד היכל, איהכי, המה מעלה ותו לא, היקה המעלה דילו מאכל פרשי בין בשעת הכתרה דידי, בין בשעת הכתרה לפני ולפנים, ואילו מבין העולם למזבח לא פרשי, אלא בשעת הכתרה די אכל. הקטני, אלא שבהיכל פורשין, בין בשעת הכתרה ובין שלא בשעת הכתרה. ומבין העולם למזבח אין פורשין, אלא בשעת הכתרה. אז הוא אומר, רגע, והאיקה המעלה דילו מאכל פרשי בין בקדושה דידי, בין בקדושה די לפני ולפנים. ואילו מבין העולם למזבח לא פרשי, אלא בקדושה די חל. אמר רבה, שם פרישה אחת היא. טוב, בואו נחזור. לאט לאט. צנן אתם, כן? שוב. יש לכם? משנה אומרת בכלים. פורשים מבין העולם למזבח בשעת הכתרה. זה המשנה ב... סוף כלים שהיא מונה את המעלות של ארץ ישראל. כן? יש מקומות יותר מקודשים, יותר מקודשים, יותר מקודשים. אתם מכירים? אתם יודעים מה אני מדבר? יפה. אמר רבי אלעזר, זה שכתוב במשנה שפורשים מבין העולם למזבח בהכתרה, לא שנו אלא בשעת הכתרה תהיה היכל. אבל בשעת הכתרה לפני ולפנים, היכל פרשי מבין העולם למזבח לא פרשי. אז היסוד של הסוגיה שלנו, זה אמירה הזו של רבי אלעזר, שכשעושים לפני ולפנים, לא צריך לפרוש מבין העולם למזבח. כן? זה התחלת הסוגיה. אתם איתי?
בעצם הולכים כאילו לג אחד אחרון.
בעצם?
בצד אחד אחריו.
כן.
אם הוא נמצא בעולם, אז הם בין העולם. אז הם פורשים מבין העולם למזבח. הם אחרי.
אם הוא באחד. כן.
אז הם כן יכולים להיות שם.
יפה.
כשהעולם...
מתי רבי דבר אהבה, ואמרי לקדי, רבי יוסי אומר, כשם שפורשים מבין העולם למזבח בשעת הכתרה, כך פורשין בשעת דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד בין ההיכל לבין האולם ולמזבח, אלא שבהיכל פורשין, בין בשעת הכתרה או בין שלא בשעת הכתרה, ובין אולם ולמזבח אין פורשין, אלא בשעת הכתרה. אז אנחנו מבינים שבציטוט הזה, שכשם שפורשין בשעת הכתרה, כך פורשין, רק ש... כשם שפורשים בין עולם ולמזבח שעת הכתרה, כך פורשים בשעת מתן פר וכולו, כן? אתם איתי? אז מה מעלה שבהיכל פורשין כל הזמן, ואילו מבין עולם למזבח רק בשעת הקדרה. הגמרא מבינה מה זה בשעת הקדרה, בשעת הקדרה לפני ולפנים. אז אתה רואה שכן פורשים מבין עולם למזבח, גם בהקדרה שלפני ולפנים. אומרת הגמרא, לא, בשעת הקדרה די אחד. הפשט בציטוט הזה, הפשט בברייתא, זה שכשעושים את ההקדרה בהיכל שכל בוקר וערב, פורשים מבין עולם למזבח. אומרת הגמרא, רגע, אי הכי המה מעלה ותו לא, יש לכם? רשי, אי הכי, דקשם שפורשים בשעת הקטרה, ההיכל קאי, ולא עד לפני ולפנים, המה מעלה יש בתמיהה, וכי אין עוד מעלה אלא, דשלא בשעת הקטרה עד לפני ולפנים, תקטני שבהיכל פורשים, בין בשעת הקטרה, בין דהיכל, בין לפני ולפנים, בין שלא בשעת הקטרה, אלא בשעת מתן דמים, בין דהיכל, בין לפני ולפנים, ובין עולם למזבח לא פרשינן, שלא בשעת הקטרה, דהי שעת מתן דמים דפני ולפנים, אלא בשעת הקטרה דהיכל, ואפילו בשעת הקטרה יש מעלה דיל ומהיכל פרשי, בין בשעת הקטרה דידי, בין בשעת הקטרה דלפני ולפנים, דיל מבין עולם למזבח לא פרשי, אלא בשעת הקטרה דהיכל. אומרת הגמרא, הקטני, אתה צודק. באמת זה מה ששנו. אלא שבהיכל פורשים, בין בשעת הקטרה ובין שלא בשעת הקטרה. רשי. הקטני, בניחותה, החנמי כאמר, הקטני, הבח משנה, היי בשעת הקטרה דכאמר, בשעת הקטרה דהיכל כאמר, והי שלא בשעת הקטרה דכאמר, שלא בשעת הקטרה דהיכל כאמר, אבל בשעת הקטרה היא לפני ולפנים, והה שלא בשעת הקטרה דקטני איתנה, איפה הוא חוזר? שלא בשעת הקטרה דידה, אלא בשעת הקטרה, זה לפני ולפנים. טוב, איפה אנחנו? לבד, אוקיי? כתוב בברייתא, המה מעלה יש בין ההיכל לבין העולם למזבח, אלא שבהיכל פורשים בין בשעת הקטרה ובין שלא בשעת הקטרה.
בכל מקרה אין אף אחד לאחד.
עכשיו.
בין אם הוא נמצא לפני ובין לפנים, בין אם הוא נמצא שם ומקריב שם ממש. אז שם בכל מקרה, בהיכל עצמו. באמת השאלה היא...
רגע, רגע. הטענה של הגמרא היא, אם אנחנו דיברנו על ההקטרה שבהיכל, אז המעלה של ההיכל על בין העולם למזבח, שמהיכל אתה צריך לפרוש בין כשהוא עושה את הקטורת של ההיכל, בין שהוא עושה את הקטורת של לפני ולפנים.
בכל מקרה אתה לא יכול להיות שם, אף אחד לא נמצא שם.
גם בלפני ולפנים וגם בהקטורת של ההיכל, יפה. אז זה הטענה של הגמרא. מה הברייתא אומרת, מה מעלה יש בין ההיכל לבין העולם למזבח? אלא שבהיכל פורשין בין שעת הקטרה בין שלא בשעת הקטרה.
ושם כן יכולים להיות אם יתקשבו לפני ולפנים.
וככה יוצא, ככה משמע. ובין העולם למזבח אין פורשין, אלא בשעת הקטרה.
איך אפשר להיות בין בהיכל לבין...
לא, אי אפשר. אי אפשר להיות בהיכל.
הגמרא מבינה שמה מעלה זה דווקא בשעת הקטרה של ההיכל. שאם אתה דנת בברייתא הזו רק בהקטרה של ההיכל, לא בהקטרה של לפני ולפנים, אז גם כשאמרת לי מה מעלה, אז רק התייחס לזמן ההקטרה של ההיכל. נקרא את הברייתא שוב רגע. מה אמרנו בבריתא? פורשין מבין העולם למזבח בשעת... היה לנו את המשנה שאומרת פורשין, והיה לנו את רבי אלעזר שאמר שבלפני ובפנים פורשים מההיכל, והקטרה של ההיכל פורשין מבין העולם למזבח. השאלה הייתה, כתוב, רבי יוסי אומר, כשם שפורשין מבין העולם למזבח בשעת הקטרה, כך פורשין, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, כן? זאת אומרת, אני צריך לפרוש מבין העולם למזבח בשעת הקטרה. הגמרא מבינה, הנקודה הראשונה שקשה לגמרא זה שהגמרא מבינה שבשעת הקטרה פירוש הדבר בהתחלת הברייתא זה הקטרה של לפני ולפנים. ואז זה סותר את רבי אלעזר. הגמרא דוחה ואומרת לא, הפשט בהתחלת דברי רבי יוסי זה הקטרה של ההיכל. ואז אתה צריך לפרוש מבין העולם למזבח כרבי אלעזר. עד כה זה בסדר? בסדר. אז הגמרא מתייחסת לשלב הבא שבברייתא. נעבור לבית בהגאות הבא. כתוב, מה מעלה יש בין ההיכל לבין העולם למזבח? אלא שבהיכל פורשין בין בשעת הקטרה ובין שלא בשעת הקטרה. הגמרא מבינה עכשיו שבהיכל אתה צריך לפרוש כשאתה מקטיר את הקטורת, איזה קטורת שדיברת עליו קודם, שעכשיו אנחנו מגדירים זה קטורת של ההיכל. והטענה של הגמרא זה שאני צריך לפרוש גם כן בזמן הקטרה שלפני ולפנים מההיכל, לפי רבי אלעזר. אז למה זה לא מוזכר בברייתא? כן? כתוב בברייתא, ומבין העולם אל המזבח אין פורשין אלא בשעת הקטרה. כן, זה סוף הברייתא, נקודה. עכשיו הגמרא שואלת, למה אני פורש מבין העולם למזבח בשעת הקטרה? לפי רבי אלעזר אני לא צריך לפרוש. תשובה, הברייתא עסוקה בהקטרה של ההיכל, לא של לפני ולפנים. זה למה שכתוב שפורשין מבין העולם למזבח ברישא, וזה למה שכתוב את זה בסיפה. אז הגמרא אומרת, רגע, עד פה אתה איתי, נתנאל? לא כל כך. בוא נתחיל מחדש. לאט לאט, ובוא נתחיל מחדש.
כשזה מסתדר, זה לא...
אני איתו. אנחנו מוכנים?
אתה רוצה את זה?
רגע, זה לא כל כך מסובך.
אני סתם...
שומר הקטרה? בוא נגיד גר. תקח את אותו כלל כביכול. שבמידה מסוימת צריך להתרחק מהכהן כשהוא מקטיר. אז אם הוא מקטיר ב... יש בו את הפרשים האלה. אז אם הוא מקטיר...
כמו לפני ולפנים...
אז אם הוא נמצא פה, לפני ולפנים, אתה יכול להיות פה. ואם הוא נמצא פה, אתה לא יכול להיות פה, אתה תהיה פה איפשהו רחוק איתה. כן? אתה חושב שיש שלוש אצבעות כאלה. אם הוא פה, אתה תהיה כאן. אם הוא כאן, אתה תהיה כאן. אוקיי.
כמה דעות אנחנו מדברים עכשיו?
בעצם דעה אחת. אנחנו לא עסוקים שתי דעות.
אנחנו דנים
בדעה אחת. רבי אלעזר אמר שכשהוא לפני ולפנים רק צריך לפרוש מההיכל. כשהוא עושה את הקטורת בהיכל, צריך לפרוש מבין העולם למזבח.
צעד אחד אחורה.
עד פה אנחנו יחד? זה ציטוט ראשון.
אוקיי, פה, שפה, עשו, בסדר, נו, עכשיו, הבנתי את זה. בואי אני אעשה את זה פשוט עם הזה מולי, פורשים מבין העולם למזבח, אפילו פה עשו את במדרגות כאילו?
כן, כל האזור.
טוב, בוא נתחיל שוב. את המשנה הראשונה בסדר, הבנתי.
בסדר. אז הקושייה שלנו... זה שרבי יוסי אומר לנו שתי דינים. אנחנו נדלג על האמצע כי זה לא רלוונטי לנו עכשיו. הדין הראשון שהוא אומר לי זה כשם שפורשין בין העולם למזבח בשעת הקטרה, כך פורשין, נקודה, נקודה, נקודה. נדלג על זה רגע. מה כך פורשין? כי זה לא רלוונטי לנו. אז מה אומר לי הדין הראשון? שאני פורש מבין העולם ולמזבח בשעת הקטרה. עכשיו, הגמרא מבינה בהתחלה שרבי יוסי מדבר על ההקטרה של לפני ולפנים. וזה לא מסתדר עם רבי אלעזר. עכשיו, בוא נתקדם, כי המשפט האחרון שרבי יוסי הוא גם חשוב לנו. בבית של הגעת הבאה, המה מעלה יש בין ההיכל לבין העולם ולמזבח, אלא שבהיכל פורשין, בין בשעת הקטרה ובין שלא בשעת הקטרה, והגמרא מבינה שאני עדיין דן בלפני ולפנים, ומבין העולם ולמזבח אין פורשין, אלא בשעת הקטרה שלפני ולפנים. אני מדייק, זה לא מסתדר. אתה אמרת לי שמבין עולם למזבח אני צריך לפרוש בשעת הקטרה שלפני ולפנים. זה לא מסתדר עם רבי אלעזר, נכון? רבי אלעזר אמר שרק בשעת הקטרה אתה היכל אני צריך לפרוש מבין עולם למזבח. אז מדייק את הגמרא, בשעת הקטרה מהפרשי, אני מבין מפה שבשעת הקטרה שלפני ולפנים כן צריך לפרוש מבין עולם למזבח. מה אליו בשעת הקטרה לפני ולפנים? אתה הבנת שכל מה שרבי יוסי דיבר עליו זה לפני ולפנים? לא, בשעת הקטרה די היכל. נקודה, בוא נחכה רגע. עכשיו בוא נחזור אל רבי יוסי עם ההבנה הזו. מה רבי יוסי אומר לי? כשם שפורשין בין העולם למזבח בשעת הקטרה של היכל. מסתדר כמו רבי אלעזר. נדלג להגעת הבאה. מה מעלה יש בין ההיכל לבין העולם למזבח? בהיכל פורשין בין בשעת הקטרה של ההיכל, ובין שלא בשעת הקטרה של ההיכל, ומבין עולם למזבח אין פורשין, אלא בשעת הקטרה של ההיכל. בינתיים זה ההבנה שלנו. וזה מסתדר עם רבי אלעזר. שואלת הגמרא, אי הכי, אם זה הפשט, כן? אז מה זה, מה מעלה? אתה שואלת לי, מה מעלה של ההיכל על בין העולם למזבח? ותו לא, אין עוד מעלה? היכא המעלה, הרי יש עוד מעלה, תילו מהיכל פרשי, בין בשעת הקטרה דידי, בין בשעת הקטרה דלפני ולפנים, הרי אם אתה הולך כשיטת רבי אלעזר, אז אתה צריך לפרוש מהיכל גם בקטרה שלפני ולפנים, לא רק בקטרה שאתה עושה בהיכל, אלא גם בקטרה שלפני ולפנים, ואילו מבין העולם למזבח לא פרשי, אלא בשעת הקטרה די היכל, כן? אתה לא פורש מבין העולם למזבח בהקטרה שלפני ולפנים. אומרת הגמרא, הקטן, בסדר, זה איך שנסביר את הברייתא, את דברי הברייתא. אלא שבהיכל פורשים בין בשעת הקטרה, הכוונה היא בהיכל, ובין שלא בשעת הקטרה של ההיכל, אבל שלא בשעת הקטרה, הכוונה היא לא הקטרה של היכל, אבל כן הקטרה של לפני ולפנים. זה הדגש. כשאני אמרתי שמהיכל אתה צריך לפרוש שלא בשעת הקטרה, התכוונתי שלא בשעת הקטרה של ההיכל, אבל כן הקטרה של לפני ולפנים. ואז זה הדין. ומבין העולם אל המזבח אין פורשים, אלא בשעת הקטרה של ההיכל. של ההיכל. שעת הקטרה זה תמיד של ההיכל. אז לא בשעת הקטרה, הכוונה היא לא הקטרה של ההיכל, אבל כן הקטרה של לפני ולפנים.
לא פורשים ב... פורשים רק בקטרה של היכל, לא פורשים בלפני ולפני.
שוב?
לא פורשים בלפני ולפני.
מבין העולם למזבח? לא. כל פעם, שלב אחד לפני.
פורשים מההיכל. אז כמו שאמר, שבעצם בהיכל בכל מקרה אתה לא תהיה. למה גם כשהוא מכיר בהיכל, אתה לא תהיה לו כשהוא מכיר בהיכל. גם כשהוא מכיר בלפני ולפני, אתה לא תהיה בהיכל, אתה תהיה פה.
הלאה? אומרת הגמרא, שאלה פשוטה, והאיכא המעלה, הרי יש עוד מעלה, עוד הפרש ביניהם, דילו מהיכל פרשי, צריך לפרוש מהיכל, בין בקדושה דידי, בין אם נושאים את הזעת הדם שבה ייכל, בין בקדושה לפני ולפנים, בין הזעת הדם לפני ולפנים, כולם צריכים לפרוש מהיכל, כמו שראינו קודם, כל אדם לא יהיה בעול מועד. כל ההיכל צריך להיות ריק מכהנים, בין אם זה בהזעות של ההיכל, בין אם זה בהזעות של לפני ולפנים. ואילו מבין העולם אל המזבח לא פרשי, אלא בקדושה די היכל. רק שהוא בהיכל כולם צריכים לפרוש מבין העולם אל המזבח. אמר רב השם פרישה אחת, הוא אומר זה כלול. כשאמרתי שבשביל הקטורת שלפני ולפנים צריך לפרוש מההיכל, ואילו בשביל הקטורת של ההיכל אני צריך לפרוש מבין העולם אל המזבח, אז זה כולל לא רק פרישה לצורך הקטורת, אלא גם פרישה לצורך המתן דמים. שם פרישה, זה שאני צריך לפרוש לצורך עבודת ההיכל, זה שם אחד. הנה חינמי, זה בשביל עוד עבודות שבה היכל, אבל בסדר, זה כלול במעלה הזו שהזכרנו בברייתא. עכשיו אנחנו חוזרים לקטע בברייתא שדילגנו. אמר מר, כך פורשין בשעת מתן פר כהן המשיח, ופר אליהם דבר של ציבור, וסירי עבודת כוכבים. אז בכל הדינים האלה, שבעצם יש מתן דמים בפנים, אנחנו צריכים לפרוש, אנחנו צריכים לפרוש מבין עולם ולמזבח. כן? אמרנו, כך פורשין מבין העולם למזבח, בשעת מתן פר כהן המשיח, ופר אליהם דבר של ציבור, בסירי עבודת כוכבים. מנהלן. איך אנחנו יודעים את הדין הזה שלצורך העבודות האלה פורשין מבין עולם למזבח? אמר רבי פדעת, עתיה כפרה, כפרה מיום הכיפורים. אמר רבא חברה הווה, שמה מינה, מעלות דאורייתא. רשי, מעלות שמנו חכמים במשנה במסכת כלים בפרק כמה. וכאמר הטם, זו משנה מאוד חשובה, משנה בסוף פרק ראשון של כלים. הר הבית מקודש מירושלים, באחל מהר הבית, בעזרת נשים מנחל, בעזרת ישראל משל נשים, משל כהנים של ישראל, ובין עולם למזבח מהזרה, והיכל בין עולם למזבח, דאורי תנינו. אומר רשי, הלכה למשה מסיני, והכי גמירי לו. הילקח, בגלל שהיה להם הלכה למשה מסיני ככה, שיהיו את הרמות קדושה האלה בארץ ישראל. תחשבו, משה לא נכנס לארץ ישראל. אבל יש לו דין דורייתא שככה זה יהיה. הילקח לעניין פרישה, נמי דקרא, לא יצטרך פרישה אלא מהיכל, כדכתיב וכל אדם לא יהיה בעול מועד, ואת רבנן וגזור בין העולם למזבח, דלמן מקריבי להיכל, ולא נמשכה שער העזרה לאותה גזרה, שהרי בין העולם למזבח קדושה אחת היא, ושער כל העזרה קדושה אחת, ובין העולם למזבח גופה הגזרה, ואבל השער העזרה גזרה לגזרה, ואיסל כדאיתך, מה לא דקטני אתם דרבנן נינו, אבל מדורייתא בין העולם למזבח כל העזרה אחת הקדושה היא, אז מה ישנה בין העולם למזבח לכל השאר? אם אין חילוק מדורייתא בקדושות, אז היו צריכים לגזור את כל העזרה. זה שהם חילקו בגזירה בין העולם למזבח לשאר העזרה, מראה שמדורייתא יש חילוק ביניהם. אומר רב אחא בר אהבה, שמע מינה מעלות דורייתא, והכי גמיר אלו. וזה הלכה למשה מסיני שהיה להם. אז זה צריך ביור, מה האיזון פה בין דורייתא להלכה למשה מסיני. דאיסא כדאיתא תרבנן, אם המעלות שבהר הבית הם בעצם רק מדרבנן, מה ישנה בין העולם למזבח? למה חכמים אמרו שלא ייכנס לשטח ההוא? דילמה מיקו ואילי, מיקו לעזרה נמי נפרשו, דילמה מיקו ואילו. אומרת הגמרא, בין העולם למזבח כיוון דלא מפסיק מידי, לא מין קרא מילתא. אין שום היכר. עזרה, כיוון דאיקה מזבח החיצון, זה מפסיק מין קרמילתא, זה לא הוכחה. יש הבדל. ברגע שאתה מגיע למזבח, אתה מבין.
זה בא לעצור.
כן. אמר רבא, כן? שמע מינה קדושת אולם ואחד חד המילתא. דאיסא כדאיתא שתי קדושות נינו, אולם גופי גזרה ונקום נגזו גזרה לגזרה. אומרת הגמרא, לא. אולם כרשי קדושת היכל באולם חדאי היא, ואולם נמי אוהל מועד מקרה, כשכתוב כל אדם לא יהיה באוהל מועד, זה כולל את העולם, ואבי דרכה חכה לפרוש מבין העולם למזבח פרישה. מוצאים את המילה, הבח מוציא את זה מבין ולמזבח דילמה איל לאולם, וכעבר הלא יהיה באוהל מועד. למה? כן, אתם איתי? כי אם בעצם האולם והאיכל הם שתי קדושות, אז האולם הוא כבר הגזרה הראשונה. למה הגוזרים מעבר לעולם, בין העולם למזבח? אם האולם הוא לא חלק מהאיכל, יש לך את האיכל, יש לך את העולם, ואז יש לך בין העולם למזבח. אם העולם והאיכל הם שתי קדושות, אז בעצם כשהתורה אמרה כל אדם לא יהיה באוהל מועד, זה רק היה האיכל. ואז בעולם זה מדורייתא מותר. חז"ל גוזרים אולם, אז איך הם גוזרים גם כן בין העולם למזבח? אז רבא אומר, מפה אני מבין שאולם בהיכל הם קדושה אחת. דאיסא כדאיתא שתי קדושות נינו, אולם גופי גזרה ונקום נגזו גזרה לגזרה. אומרת הגמרא, לא. אולי נאמר, אולם ובין העולם למזבח, אחד הקדושה היא. היכל ואולם שתי קדושות. כן, תשובה, אחרי ההיכל, מהאולם עד בין העולם למזבח, זה הכל קדושה אחת, כן, וזה אז הכל אותה גזרה. יפה, בדיוק. בכל יום יהיה חוטב של כסף. מה?
ההיכל עומד בפני עצמו ללא קשר לאולם.
יפה. מי טיימה, למה בכל יום חוטב של כסף ומערד של זהב? כי מה שהוא חוטב בו יבלה, הרי זה בלה בתוך הגחלים. והתורה חסה על ממונן של ישראל. והיום חוטא בשל זהב ובא היה מכניס, מייתה מהם שומחו שעוד כהן גדול, לקלו עליו את העבודה. מה? כן, אבל זה יותר, להתחיל לחטות ואז להראות פנימה, זה יותר קשה. אז אם הוא חוטא... לא, הוא היה חוטא בשל זהב ובא היה מכניס. בסוף הוא צריך להכניס בשל זהב. אבל לפחות שהוא לא יעשה עוד עבודה, לחטות ולשפוך פנימה. כל יום הוא היה חוטא בכסף ושופך לתוך זהב. היום הוא היה חוטא באותה אחת של זהב שהוא הולך להכניס פנימה. למה? למעט את המלאכה, שיהיה לו יותר קל. כל יום היה חוטא בשל כסף כדי לחוס על ממונם של ישראל. אני חושב שנעמוד פה, כן? בגלל זה הוא לא היה חוטא בשל זהב, כי מה שהוא היה חוטא בו היה בלה בגחלים. אז בגלל זה הוא היה חוטא בשל כסף. כנראה שזה בכל זאת המינימום, שלא מצינו כלי שרת פחות מזה. אין עניות במקום השירות. חבר'ה, עד הנקודתיים הבאות או נעמוד פה?
מבחינתי להמשיך עוד...
הלאה, בכל יום בשל ארבעה קבין. כן? ואז הוא היה חוטל של שלוש, היום היה חוטה בשל שלושה קבין, ובה היה מכניס, נכון? אומרת הגמרא. תנה, נתפזרו לו קו גחלים, מכבדן למה? הוא לכבד זה כמו לכבד את הבית, כן? כן.
איך הוא מטטל? זה גחלים.
בסדר, זה היה להם... תראו, זה היה קורה מטבע הדברים, הרי הוא שופך מכלי של ארבע לכלי של שלוש, אז משהו היה נשפך החוצה, קו היה כן צריך להישפך החוצה.
מי המשהו
היה מלא? זה התפקיד שלו, למלות את הארבע ושופך לתוך השלוש.
לא, יכול להיות שהוא לא היה מלא אותו בכל הארבע. הוא היה לוקח בו...
בסדר. תראה, הלשון שנתפזרו משמע שזה לא היה צריך להיות ככה. אבל הלשון של רשי משמע שזה כן היה צריך להיות ככה. רשי אומר, כשמערש של ארבעה לתוך של שלושה, מתפזר לו. רשי משמע שזה היה קורה ככה כל פעם. כן. מלשון הברייתא באמת משמע כמוך. כנראה שלא. על אבנים, זה לא נורא. תני חדה קו, ותני אידך קביים. ליש למחד תני קו רבנן. אלא אך דתני קביים מני, לא רבנן לא רבי יוסי, הרי רבי יוסי אמר שהחוטה בשל שאה, וממנה היה מערה. אז בעצם היו לו שלושה קבים שהיו מתפזרים. אז מאיפה מופיע שני קבים? כן, מאיפה מופיע הקביים? אמר רב חיסדא, רבי שמע בנו של רבי יוחנן בן ברוקאי, דתניא, רבי שמע בנו של רבי יוחנן בן ברוקאי אומר, בשל קביים היה מכניס. זאת אומרת, אז הוא היה חוטה בשל ארבע, ארבע, הוא היה חוטה בשל ארבע, לא, שש זה שאה. אז הוא היה חוטב של ארבע מוזג לשתיים, וממילא היו נשפחים שתיים. רבי אשי אמר אפילו אתם רבי יוסי ואח כמה, בכל יום היה חוטב של שאה מדברית, שהיא של חמישה קבין, הוא מערה לתוך שלושה קבין ירושלמיות. כן, שאה מדברית, אז המשנה אומרת בידיעות, שהשישה קבין מדבריות הם חמישה קבין ירושלמיות. אז זה השאה, הם שינו את המידות כשהם באו, במשך הדורות.
שבאותה שיטה הוא לוקח שתי מידות שונות. פעם ירושלים
זה שהוא רבי יוסי אמר היה חוטה בשאה, הוא כנראה מצטט מסעות שהיה לו מימי משה. בימי משה קראו לזה שאה. זה שבברייתא כתוב שנתפזרו לו קביים, זה ברייתא שנשנית יותר מאוחר. זה לא סותר. אני אומר, זה לא סותר. בכל יום הייתה כבדה והיום קלה, תנה, בכל יום הייתה גלדה עווה, זה מה שמישהו פה אמר קודם, הדופן היה עווה ובגלל זה הייתה כבדה, והיום רך, רש"י אומר, הכוונה היא דק, בכל יום הייתה קצרה והיום ארוכה, מה הייתה עימה? כדי שתהיה זרועו של כהן גדול מסייתו, אם יש לו עמוד יותר ארוך, אז זה נשען על הזרוע, ואז... מה? כן. מה הייתה מכדי שתי זרועו של כהן גדול מסייתו? תנה בכל יום לא היה לה נישתיק, והיום היה לה נישתיק. רש"י טבעת בראשה שמקשקשת ומשמיע קול, משום ונשמע קולו בבואו. דברי בן הסגן.
נשמע קולו בבואו זה לא בכך, זה על כל העבודה, זה נאמר על המעיל, לא?
כן, לא יודע.
זה נאמר בראשה תצלווה.